ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש לפנינו מסמך מיוחד במינו. נתחיל מן העמוד הקצר יותר, עם הכותרת בשמן רענן, קווים לדמותו. לרב קוק הייתה בת אחת נשואה, הייתה בת אחת מנשואיו הקודמים, שהייתה נשואה לבנו של האדרת, שגר בבת ים, היה חבר מועצת העיר שם. ישיבת הרב היה נשוי שנה וחצי ואשתו נפטרה, ממנה היה לו בת אחת, והיא הייתה נשואה לבן של האדרת, לבן הדוד שלה, והוא נשא אישה שנייה וממנה נולדו לו שתי בנות ורבי צבי יהודה. משתי הבנות אחת נהרגה כשהייתה ילדה קטנה, והשנייה הייתה אשתו של הרב רענן. הרב רענן, שמו היה הירשוביץ', היה בחור ליטאי משבל, מליטא, ולמד בסלבודקה בליטא. עלה ארצה ללמוד בישיבת חברון, בישיבת סלבודקה, בתפריש פי דלת, בחברון העיר. הוא בא, היה יהודי מיוחד בעדינותו, באצילותו, והתחיל לחפש ישיבות חוץ מהישיבה שהוא בא אליה, ואז הרב קוק יסד את ישיבת מרכז, והוא החליט שהוא לומד שם. בתור בחור הוא חיפש חדר לגור, והנזיר לא היה לו פרדושה, אז כמנהג השנים ההם הוא הזכיר לבחורי ישיבה את החדר אחד, והוא גר שם בדירה הזאת, בחדר הזה של הנזיר, כמה שנים. הוא מצא חן בעיני אשתו של הנזיר, ואשתו של הנזיר אמרה לרבנית קוק, מה זה דרך השידר בשבילו? וכך יצא השידר, ומזה הוא נעשה חתן של הרב קוק. אבל זה היה בתקופה יותר מאוחרת. בשלב ראשון הוא היה תלמיד של מרכז, תלמיד מן המניין, מיוחד במינו. היה לו גם את הסגנון, היה לו את הסגנון, את כמעט הייתי אומר את הקסם, את האירופאיות של תלמידים סלבודקאים. הוא שינה את שמו מירשוביץ' לרענן, בבקשה? אבל היה חותם רענן קוק. אליהו הנביא מפריע לו, יש אליהו הנביא למטה. לא, שרים כבר. על כל פנים, אז אחרי מותו אספו את הכתבים שלו והוציאו, כי אחותו של הרב רענן הייתה נשואה לרב אברהם שפירא, היא חיה עוד, והילדים, זאת אומרת ראש הישיבה של מרכז היום, רבי יעקב שפירא ובן ציון שפירא, הילדים הם אחיינים של הרב רענן, והם הוציאו שני כרכים לכבודו בשמן רענן, כל מיני לקטים שנשארו בכתב היד שלו. אז שם באחד העמודים כתוב כך: רב קוק זצ"ל רגיל היה לערוך שולחנו בסעודה שלישית בשבת בציבור. שיחותיו המופלאות באותם שעות מיוחדות נשתמרו לנו מתור זיכרונו של אחד השומעים, ועלו לאחרונה על הכתב. טלפנתי ליהודי שכתב את זה, הוא לא ידע להגן על הפסוק הזה שהוא כתב אותו אי שם. והנה בקיץ תף ריש פי זין, משעמד הרב לצאת את ירושלים לתקופת מה, בדרך כלל הוא היה יוצא לפעמים למוצא, אבל היהודים הדודניקים באו מירושלים למוצא ולא נתנו שם מנוחה, אז הוא היה יוצא לחיפה. נכון, אבל פחות. התועלת בכרמל הייתה שבאותו פנסיון התאכסנו עוד כמה יהודים, אחד מהם היה רבי זלמן מלצר, ואחד היה רבו של מרדכי אפשטיין, ראש הישיבה של חברון. אז מלא הוא הרגיש נעים בחברתם. מי?
גורן היה איתו.
גורן היה ילד.
אבל הוא אז הכיר אותו שם.
לא ידעו עליה. על כל פנים, על כל פנים, שם יצא לחופש. סיפר לי גיסי שהוא ישב שם כמובן על כיסא נוער בחורשה ולמד כמה דברים פנימיים או משהו כזה. רבי זלמן בא והציל בספר, אוי, בחלק זה של התורה אני לא מבין כלום. כך אמר רבי זלמן, זאת אומרת על המיעוט שלו בדברים האלה. על כל פנים הוא יצא לחופש, ואלה הסבא, אבי הרב, זאת אומרת, רבי שלמה זלמן קוק, שמעניין, זה קצת הפתיע אותי, הוא היה יהודי ליטאי, ליטאי, זאת אומרת, במיותו צעיר, הוא היה השליח של ולוז'ין לקפקז, ולכן הוא גם דיבר בעברה ספרדית.
דרפס עדיין חי, אבא של הרב.
כן, הרב, אמר לי רב צבי יהודה, במשפחה שלנו יש אריכות ימים. כל האחים של הרב הפליגו בסביבות ה-90. רב צבי יהודה עצמו, הוא אמר לי את זה כשהוא היה ב-70. רק אלה הלובושס האלה, השקוצים האלה, קיצרו את חייו של הרב. כך הוא תלה בזה בזה. בסדר, סרטן בקיבה, אני לא יודע אם זה הגיע, אבל על כל פנים... בסדר, על כל פנים הוא תלה את זה בזה. אברום צבי רוזנברג. בבית בגן, הוא רם בנתיב מאיר.
ציקי.
אז הוא כתב, צלצלתי אליו, אמר לו, ציקי, מה עשית פה? אז הוא אמר לו, הוא לא זוכר עכשיו. על כל פנים... אז האביב של הרב היה משתתף דרך קבע בסעודה שלישית, מסתום הוא לא חדר לכל הדברים שהלכו. המעניין הוא שכמובן ברגע שהוא היה נכנס, אז הרב היה עומד מלוא קומתו עד שהוא התיישב על ידו. לא היה שום נפקי מיני אם היה נציב עליון או היה מי... כן, רב אבידו. רב אבידו עוד יותר יפליג. רב אבידו לא היה יושב כשאבא של... לא, הוא לא היה יושב במקומו, מפני שמקומו של רב אבידו היה יותר מזרחית מאשר אבא שלו. כשאבא שלו ישב, הוא אף פעם לא ישב ואגב אליו, אלא תמיד ישב יותר מאחורנית. על כל פנים, אז...
אמא של אותו מישהו נכנסה
לך נכנסה ככה, אמא ולא כמו כך היא הלכה. על כל פנים, אז הסבא הזה, זאת אומרת אביו של הרב קוק שהפליג, סיפר לי חמי שהוא זוכר את הלוויה של הרבני, של האמא של הרב קוק, גם כן הייתה מופלגת בגילה, אז הרב קוק דחק את עצמו לשאת את המיטה, למרות שהיה כהן, אבל אבי ואמו להם התאמה. על כל פנים, אז הסבא דאג להליכות הבית, אז הוא ביקש שגם אם הרב לא נמצא, שהמסגרת הזאת של סעודה שלישית תישמר. אני חוזר, אלא הסבא אבי הרב את הרעיון והמשאלה שלו להפסיק את סדר הסעודה השלישית והשיחה שבתוכה. יתר על כן, אבי הרב זצ"ל הציע את רבי נוסן כממלא מקום הרב באמירת השיחה. זה, כך הוא מעיד, אני לא יכול להיות אחראי לזה שזה מדויק, אבל היהודי הליטאי הזה בחר במי שלא היה עוד חתן של הרב קוק, הוא היה אחד מהבחורים שלמדו במרכז, אז שוב הוא עמדו סגולות נפשו של רב נוסן במבחן חמור. אנוונתנותו גרמה לו שיחרד מעצם הרעיון. מה הוא יגיד שיחה? אך החיות המפותחת שבו וגבורת נפשו התייצבו למשימה בכל עת.
וכמה
הוא באותו
זמן?
מסתום, סוף שנות ה-20 היו, אז היו נושאים נשים בגיל יותר מבוגר. כשמאיר שפירא לפני שיסד את חכם לובלין, אז הוא עשה כאיש יסודי, עשה סיור בישיבות, גם בישיבות הונגריה גם בישיבות ליטא, והוא בא למיר, אז כמובן שכל גדולי מיר באו אליו, הוא התחיל לדבר איתם בלימוד, והוא ראה את העוצמה ואת ההישגים שהגיעו. אבל בתור יהודי פולני היה קשה לו שהם כל כך מבוגרים ורווקים. אז הוא שאל את אחד מהם, אחר כך היה ראשי בתורה ודעת, בן כמה אתם? הוא לא היה נעים לו להגיד שהוא בן 45, אז הוא אמר לו בן 40. אז הוא אומר, פלא פלאים, איך אינה ירא יום, אני בגיל שלכם כבר הייתי בן 48. על כל פנים זה היה דבר שכיח בגלל סיבה נוספת, לא היו בנות, בנות לא רצו להתחתן לבני ישיבה. זה היה המשבר שעברה ירושלים הירושלמית, שבאו ישיבת חברון היה כבד מאוד. כשישיבת חברון לא הייתה, אז נערה ירושלמית לא היה לה ברירה, התחתנה עם מי שהתחתנה, גם אם הלב לא נמשך. באו בחורים אירופאים עם שתי קלח. אחד מענייני האופנה היו שהיו הולכים עם מקלות כמו בריגדיר בריטי. זה היה חלק מהאופנה האירופאית. חלק גדול מבחורי ישיבת חברון היו קונים לעצמם מקלות וכך היו הולכים ברשות הרבים. אבל כשהיו מתחילים לדבר בלימוד, אז היה שמח. אז מה, למה לא? אגב, הרב אלפנדרי הזקן היה מקובל גדול ולמדן גדול מאוד, והיה מקובל גם על בחורי ישיבה, הם היו יכולים לדבר איתו בלימוד. הוא היה כבר סגי נאור, אז לפני שהיו מתחילים לדבר הוא היה מבקש למשש את הלחיים שלו ולראות שהוא בלי זקן. אני אומר, קודם אריני את מראיך, אחר כך השמיעיני את קולך, אחר כך נדבר בלימוד או משהו כגון זה. על כל פנים, אז
למה בנות לא רצו בחורי ישיבה?
מה?
למה בנות לא רצו בחורי ישיבה?
לבחור ירושלמי. בין הישיבה היחידי שהם הכירו היו בחור ירושלמי מעץ חיים. כשבאו החברנרס והם ייצגו עולם אירופאי, אז הם רצו רק עם אלה. רבי יוסף חיים זוננפלד הרגיש בדבר הזה, אז הוא אמר להם, רבוי סי, חברון זה בית חולים, בית חולים נכנסים חולים יוצאים בריאים, נכנסים בריאים יוצאים חולים. בחורים ירושלמים הם בריאים, ייכנסו לחברון יהיו חולים. אלה בחורים חולים, אז ישיבת חברון מרפא אותם. הוא הבין את העוקד שבדבר הזה. על כל פנים, אז רב נוזן גם יחסית לא היה צעיר, אז הוא התחיל להגיד את השיחה. עכשיו נהפוך את הדף, וזה המכתב. אתם רואים בראש העמוד יש שיביתי השם, במקום בעזרת השם כתוב שיביתי השם לנגדי תמיד. מוצאי שבת קודש, פרשת מטות, תף ריש פי זין, ירושלים. כבוד אדוני מורי ורבי רב נוסן, זה היה באותה תקופה שהרב לא היה בירושלים, וכפי שהאביו של הרב לחץ עליו שהוא יגיד את השיחה, אז הוא אמר שיחה, והוא העיז לכתוב את השיחה לרב קוק. אני בחרתי בזה מסיבה פשוטה, כי תחת ידי יש פרשת מטות מסי שהרב אמר, אבל כיוון שהשנה יש לנו את מטות בלבד, אז אפשר לראות פה את השנית של הרב. ובכן, הוא כותב כך: בכל העירה והכבוד וההכנעה אני קד ומשתחווה מול הדרת גאונו ואומר שלום עליך רבי ומורי. אולי ילדות יש בי, נתן השיבלי והיה גני ספרות, הוא היה מהעירה שבל, במקום לומר שיבלי או משהו כזה, שאני מעיז פניי ברבי. אמנם, אולי, ועד כאן שקלתי בלדעתי, העזות גרועה. זה פשוט, זה עזות רוח לומר. אבל הביישנות גרועה ממנה. תוצאות הביישנות הן שליליות, שהרי כתוב במשנה, לא הביישן למד. בו בזמן שהעזות פעמים מביאה חיוב, כי חוץ ואפילו כלפי שמי המענה. ואם אין זה כלל בהנהגה, לא תמיד אדם צריך להיות חצוף, בנידון דידי ודאי שהעזות שאולי ישנה מכריעה את הביישנות הוודאית. זאת אומרת, אני ביישן ואני מכריע בדבר הזה. רבנו בהיפרדו בישיבה העיר בדבריו האחרונים על פי בקשת אביו שליטה. אז רואים כבר שהרב קוק שאמר את השיחה האחרונה לפני שנסע לאברהם, אמר שהשתדלו להמשיך סדר סעודה שלישית בשבתות בשיחות תורניות כרגיל. הדבר מתחילה לא נתקבל עליי שאני צריך לעשות את זה במקום גדולים אל תעמוד, ומה גם אני שאין מכיר צרת נפשי כמוני, ומה לי ולשיחה בפני ציבור הרגיל בדברי נועם צוף דבריו הקדושים. בכל זאת לא נמנעתי מחשוב על הדבר. אז התחלתי לחשוב, אולי בכל אופן צריך לומר משהו, אף שהדבר מופלג ממני, והרי כתוב במשנה אל תהי מפליג לכל דבר. והיום בסעודה שלישית, כשהפצירו בי בייחוד הסבא אביו שליטה, הוכרחתי להשמיע, להישמע ולהשמיע מה שהעליתי בזכרוני מהמתחתי לענייני הפרשה. אז מראש הוא אומר שהוא שמע את הרב קוק מדבר על זה בשנים קודמות, והוא צרף לזה פה. והנה את אותם הדברים שהרציתי לפני שומעי אני רוצה למסור להדרת גאונו מורי ורבי, ויאמר לי אם הדברים ניתנו לאמר באותה הצורה עם לב. אז הוא מעמיד את זה לפני ביקורת, לפני הרב קוק בדבר הזה. אולי עכשיו נהפוך את הדף ונראה איך הרב הגיב לזה לפני שנקרא מה שהוא אומר. את התרשמותו של הרב מדברי התורה שירצה רב נוסן באותה שבת וששלחם לרב במכתב המדובר, אנו למדים ממכתב ששלח הרב לבנו מרן רב צבי יהודה בכ"ח תמוז. זאת אומרת כמה ימים אחרי זה כותב הרב מחיפה לרב צבי יהודה. לרב נוסן הוא לא, על כל פעם לא הגיע לידינו מכתב. ובתור דבריו הוא כותב: מאהובינו בן ישיבתנו היקר הרב רב נוסן ירשוביץ שליטה, קיבלתי מכתב מעניין אשר תשיבנה לו להגיד בשמי תודה רבה על דבריו העיקרים ועל קליטתו הטובה את ההקדמות השורשיות שנינו רגילים לדבר עוד אותן בעזרת השם בשיחות שונות. זאת אומרת הרב הבחין שרב נוסן בתור תלמיד קלט את העקרונות, דברים שורשיים גם בהזדמנויות אחרות, ועל השתמשו בהן באופן יפה והגון. אז זה אחת ההסכמות הבודדות. היה עוד יהודי אחד שבימים האלה גיליתי את הדברים האלה, יהודי בשם רב מורטכה אושר גלובמן. רב מורטכה אושר גלובמן היה יהודי אוקראיני. לפי מה שאני מסרטט לעצמי מהביוגרפיה שלו, הוא היה יהודי מסקיל, אבל מסקיל תורני. זאת אומרת הוא למד בחיידר, והרבי מסקוורה היה כנראה אחד מחסידם, הוא היה חסיד שלו. הוא מינה אותו לספרן בספרייה הגדולה שהייתה לו ברוסיה, והיהודי הזה בולע ספרים וקיבל אופק רחב מאוד, תורני, השכלתי, הכיר את השפה הרוסית, יסד בית ספר בעיירה שלו עברית בעברית. במילים אחרות יהודי מסקל רחב אופקים.
סקוויר?
כן, הוא היה כהן.
סקוויר?
חסיד סקוורה. גמר. מורטכה אשר הכהן גלובמן. איך הגעתי לכל הפרטים האלה? הרב נריה כתב לי, שאלתי אותו, אז הוא אמר, תשמע, בישיבה דיברו שגלומן כותב את השיחות של הרב, והוא קרוב משפחה של עקיבא גוברין. עקיבא גוברין היה שר התיירות וראש המחלקה לאיגוד מקצועי בהסתדרות עד הקמת המדינה. התברר לי, ונורית גוברין, הפרופסור לספרות באוניברסיטת תל אביב, היא קלטו. הוא הקים משפחה, אחד היה חבר בבית השיטה ואחד היה חבר ביגור. הייתה לו פתיחות רבה, רק הוא אמר, הם ילדים נחמדים, רק למה הם עזבו את הדת? והוא כתב להם כמה דברי התעוררות, ובנו האחד נהרג במחצבה ביגור, הוא ביקש להיקבר אחר מותו על ידו, הוא נפטר ב-44 בתשין דלת. היהודי הזה עלה ארצה, וכתב ספר שנתפס רק אחרי מותו בשם 60 שנות חיים, ותיאר בצורה ספרותית יפה, יש לו גם כתב יד בהיר אז אפשר לקרוא את זה, והוא תיאר איך הוא עלה לארץ ומה הוא עשה. בסוף הוא פתח את מסעדת הפועל המזרחי בשערי פינה, ובאמשורים שיש לחבשו שם בפינה שם, הוא בנה, והוא עלה לרב קוק, והוא אומר איך שהוא נכנס, הרב קוק אמר לו שלום, איפה יהודי, יהודי מאוקראינה, תיכנס אליי. הוא תחקר אותו על יהודי רוסיה, והשתתף בשיעור בכוזרי, השתתף שם איזה דוקטור אחד כנראה ממערב אירופה. הוא שאל אותו אחרי שהוא הבנת מה שהרב אומר, אז הוא אומר נדמה לי שכן. אומר לו הדוקטור הזה, אף אחד מאלה שישבו לא הבין את הרב קוק, כל כך דברי עמוק דיבר. אמר לו גולומה, אני אראה לך שאני כן הבנתי. באתי הביתה, הוא אומר, כתבתי את כל השיעור ולמחרת הבאתי לו, אמרתי קרא. אז היהודי לקח את השיחה הזאת ונכנס לרב קוק, אמר רב קוק אני רוצה לראות את מי כתב את זה. הוא נכנס אליו ואומר לו, כנראה שאתה יש לך גם השכלה בפילוסופיה ודברים האלה, ניכר שאתה יש לך עסק, טוב שתכתוב לי את כל השיעורים, אני רואה שאתה מבין את זה. והתחלתי לכתוב את השיעורים בכוזרי, והשיעורים הללו פורשמו היום, כי הלכו לנורית גוברין לקלטו, והלכו לבניו עקיבא גוברין, אחד היה ממונה על הגיוס בשנה שלפני הקמת המדינה, קיצר מפייניקים למהדרין. כן, הם תרגמו את שמה מגלובמן לגוברין, ונורית גוברין קלטון נשואה לאחד מילדיו, והחזיק שם את השיעורים הללו, ואנשי מרכז פרסמו את זה עם הערות, ורואים שהיהוד הזה שולט אחרי שיש לו הסכמה של הרב בדבר הזה. ואני חושד קצת, אבל זה עדיין לא ברור אצלי, שהשיחות שיש לי מפרנקל שכתב את השיחות האלה, פרנקל היה לוקח מגלובמן קצת, איך אתה הבנת, או שהוא לקח אורגינל, או שהוא קצת שינה את זה, אני לא יכול לדעת בדיוק מה היחס, כי בכתבי היד שיש לי יש כמה כתבי יד, ואני לא יכול לזהות אם זה גם כתב היד של גלובמן. זה מה שהרב נריה אמר לי, היום זה ברימז בישיבה שגלובמן כותב את השיחות של הרב, וכנראה שיש לו חתיכת הסכמה על זה. זה מה שהרב קוקו כותב לרב צבי יהודה, שהיהודי הזה רב נוסן מבין, ועל השתמשו בהן באופן יפה והגון ישר חלו לאורייתא, ומאוד אשמח בהמשכת השיחות בין השמשות בשבת מיחידי סגולה. וכך קם הדבר והיה, רב נוסן מילא את מקום רבו תוך שהוא מעלה את דבריו על הכתב לעיונו של רבו וביקורתו. הדברים זכו לאישור נלהב מצד הרב, שאף ציווה עליו להעלות את הדברים על הכתב במסודר ולתת להם קיום ופומבי. כך היה בשעת נסיעתו של הרב מירושלים, וכך היה בשעת מחלתו האחרונה של הרב. רב נוסן בעצמו כותב בראש דבריו בפנקס רשימות השיחות, על פי מרן, אחרי שהוא כבר הפך להיות חתן, אדמור חמי, שחזרתי לפניו על איזה דברים, על אילו הדברים שהרציתי לפניו בשבת פרשת ראה. בשבת שלפני השבת האחרונה, הרב נפטר למוחרת שבת שופטים. בשבת ראה, השבת האחרונה בחודש אלול, או באב, אז הרב כבר לא יכול היה להגיד את השיחה, אז רב נוסן אמר, והוא אחר כך אמר את זה לרב, ביקשני וזרזני לרשום את זה בתוספת להיות זריז ברשימות. זאת אומרת, כאן הלגיטימציה לדבר הזה. אני מתכוון לומר שאם אנחנו עכשיו שונים את מה שרב נוסן כתב, יש לנו רגליים לסברה הנמרצת שהרב קוק הסכים לזה, כי רב נוסן הבין טוב. לצערי לידינו הגיע רק 2-3 שיחות כתובות, השאר רק ברמזים. רב נוסן כתב כאילו לעצמו. ברשימות של פרנקל למשל מצאתי כתוב מה שרב נוסן אמר לי שהרב אמר לפני תקיעות. אני מבין מה קרה, פרנקל היה חסיד, אז הוא לא יכול להתפלל עם הרב, כי שם התפללו נוסח אשכנז. אחרי הצהריים או למוחרת שאל את רב נוס, נו מה הרב אמר לפני תקיעות, אז הוא אמר לו, והוא כתב בכמה שי פרקים. אבל רב נוס עצמו כמובן לא זזה ידו, והוא שמע את הדברים האלה. אז משהו במקרה שלפנינו, הוא רצה לפרוס את כל העירייה. נדמה לי שדברים יפים. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר, יש במקרא זה הבלטות מיוחדות המורות על עליונות תכונת פרשת נדרים. זוהי כמובן שאלה פשוטה מובנת. יש הקדמה לפרשה שלנו, לא השם מדבר אל משה, אלא משה מדבר אל ראשי המטות. ומה משה מדבר? הוא מלמד אותם דיני נדרים. טוב, נדרים יש להם משקל לא מבוטל. למה זה? למעשה רוב התריה כבר נאמרו. בספר במדבר יש עוד 2-3 מצוות, הרי מקלט וכו', ואחר כך מתחיל משנה תורה. למה חיכו עם מצוות נדרים עד פה, ולמה דווקא עם ראשי המטות? זה השאלות בפשט בדבר הזה. אז בקשר לשאלה הראשונה, יש מהראשונים, נדמה לי, אבן עזרא או רד"ק או מישהו, מה היה בסוף פרשת פנחס? בסוף פרשת פנחס זה פרשת המוספים והקורבנות של החגים. מתי אדם עובר בבל יחל או בבל תאחר, אם הוא לא מביא אותם נניח בשלוש רגלים? אז יש לרגלים ולמועדים, יש להם משקל הקשור לקיום המצוות. כי מתי יהודי שגר בנחלת אשר בגליל המערבי או בבקעה יכול היה לקיים, לעלות לירושלים לשלוש רגלים ושם לקיים את שילום הנדר שלו? אז השאלה היא מה דווקא כאן? על כל פנים, נאמרה לראשי המטות מה שאין כן שאר הדברים, נאמרה בזה הדבר. וכאן יש עוד הבלעה של יסוד גדול מאוד. רש"י אצלנו בפרשה הביא מהספרי כלל שאני, אם אני הייתי צריך לסדר את התורה, הייתי מכניס את זה בראש התורה. כל מקום שנאמר כה אמר השם, זה דברי הנביאים. יתר עליהם משה רבנו, שחוץ מכה אמר השם, אמר זה הדבר. מה זה כה? מה פירוש המילה כה?
כמו.
זאת אומרת, זה לא אורגינל. כמו שאני אומר לכם, כך אמר השם לי. ואילו משה רבנו יש לו מעלה מיוחדת, זה אלי ואנבהו, זה שקוף מאוד, בהיר מאוד. זו שאלה לגמרי לא פשוטה. למה הנביאים לא מדברים בזה? התשובה היא, הם לא יכולים לדבר בזה, כי אין אנחנו יודעים מהי הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם. כתוב בתורה, בחלום, במראה, דבר בו, כל מיני פגלר אמירה, חז"ל אמרו כל מיני משלים, אבל גם אותם אנחנו לא מבינים. כה זה לא אורגינל, זה יותר אורגינל מכה. משה רבינו מיוחד בזה. זה יסוד גדול מאוד בנבואה, לכן אמרתי הייתי מעמיד את זה בראש התורה. אבל מה מחכים עד פרשת מטות שם בסוף במדבר, ומצאו את ההתענות בקשר לנדרים? נניח אם היו אומרים דבר כזה בקשר לשבת, היו אומרים דבר כזה בקשר ליום כיפור, היו אומרים דבר כזה בקשר ליסודות הרציניים בדת, נדר. קודם כל, טוב אשר לא תדעו, אחד לא רוצה בכלל לנדור, הוא לא עושה שום עבירה, אפילו אולי עושה איזה דבר חיובי. אז למה דווקא כאן הבליעו לנו את היסוד המיוחד בדבר הזה? הלשון המיוחדת למשה רבינו, ועוד יש בספרי זוטה שם, לבני ישראל אמור, כל בני ישראל בבל יחל, דהיינו הם מצווים לקיים את מה שהם נודרים, ואין האקום בבל יחל. וצריך ביאור מה עניין דרשה זו למעט האקום מבל יחל, ולא כל המצוות אינם, הלא כל המצוות אינם נוהגות בגויים. אולם אם נבוא לשורש תכונת הדיבר או הדבר הפילי הזה, שבדיבור בלבד יוצרים דינים, יבורר לנו כוחו של הדיבור. דיבור יש לו משקל מיוחד במינו. אדם מקדש אישה, הוא אומר לה, הוא אומר והיא מסכימה, וכתוצאה מזה באים חיובים של מוות. אשת איש היא עופרת. זאת אומרת, הדיבור הוא יצירתי, הדיבור הוא בעל משקל מיוחד במינו. זה לא רק מעשה, אלא גם דיבור שגורר אחריו מעשה. הדיבור הנשמתי העליון, הדיבור הנבואי שאיננו אלא בישראל, אותו הדיבור שרשב"י אמר לגביו, אילו אבין האתם אבי בין התרי פומין. רשב"י רצה לסגב את מלאת הדיבור, אז הוא אומר, אם אני הייתי בהר סיני הייתי מבקש דבר אחד, תן לנו שתי פיות. בפה אחד מדברים כל כך הרבה לשון הרע, מדברים כל כך הרבה דברים שליליים, איך יכול אותו פה גם לדבר? מי שיודע את מעלתו של הדיבור, הוא אומר שזה זלזול בפה שהוא יכול לדבר גם דברים חולים. אז היה צריך להיות שתי פיות, פה אחד שמדבר דברי קדושה ואחד מדבר דברי חולין. כמובן שמה היה תשובה לצנות, אז היו משתמשים בשתי הפיות לדבר חולין. הקדוש ברוך הוא עשה טוב. על כל פנים רואים איך הוא מעלה את מעלת הפה ואת הדיבור הזה, שירגיש ומצא רשב"י שהדיבור הישראלי הקדוש מהלך ממקור אחר מהדיבור הרגיל. הדיבור הישראלי העליון הזה יכול בכוח פנימיותו להעלות את ההוויה לדרגת קדושה, כפי שאנו מוצאים בקידוש החודש, ישראל תקדשינו לזמנים. איך ישראל מקדשים לזמנים? בזה שאומרים מקודש מקודש, והופך להיות ראש חודש, אז ממילא הופך להיות יום כיפר. יום הכיפורים יכול להיות מכיוון שבית דין מקדש בדיבור פה את ראש חודש תשרי. וכן הוא גם עניין הנדרים, שהדברים מתעלים ונעשים אסורים על האדם כהקדש, ולכן יש מעילה בקונמות, דהיינו אם הוא אומר קונם, אפילו כינויים של נדרים, ואין איסור חפץ הנאסר משום נדר כאיסור, שהתורה עשתה אותו פיגול, שהוא איסור שהתורה גילתה לנו שותף ולנו ונמצאתם בם. אז יש הבדל. כשאתה נודר, הדרך כלל אתה מדפיס. זאת אומרת, אתה אומר, הדבר הזה אסור עליי, כמו שאסור עליי לאכול ביום הכיפורים, כמו שאסור עליי ליהנות מספר תורה. אז אתה אומר, אותה קדושה שיש בספר תורה, אתה מדפיס אותו גם בדבר הזה. אז הנה הדיבור שלך. היה לך פה ספסל שהוא כולו חולין, הנגר בנה אותו, אתה אומר הרי זה הקדש, אז אתה מדפיס קדושה. זאת אומרת, הפה שלך הוא הגורם להדפיס קדושה גם בדבר שהוא חולין. הנפש הישראלית הסטניסית היא לגבי כל אלה האיסורים, אבל בנדר האיסור הוא אחר לגמרי, שהאיסור הוא משום דרגת הקדושה שבדבר, ומשום זה אין התפסה אלא בדבר הנדור ולא בדבר האסור. דבר, אם אתה אומר זה אסור עליי כמו חזיר, לא עוזר, לא, לא, לא עוזר שום דבר, כי החזיר הקדוש ברוך הוא אסר. אז מה אתה לא יכול לעשות את הדבר כמו הקדוש ברוך הוא, כיוון שפלויני נתן את זה להקדש, וזה קדוש בקדושה של הקדש. אז אם אתה אומר הרי זה כמו הקדש, אז שם היה דיבור וכאן היה דיבור, אבל אתה לא יכול להדפיס את זה, זאת אומרת לייחס את זה לדבר שהוא אסור מהעיקרו. ומכאן הסמיכות של פרשת נדרים לפרשת מועדות, זה אגב רווח נוסף, שבשניהם ישנו יסוד משותף, גילוי כוח קדושת הציבור הישראלי. אין הסבר בפשט, אבל הסבר יפה מאוד. רוב פרשת פנחס, על כל פנים בסופה של פרשת פנחס, מדבר על המועדות, איך מועדות נעשים קדושים. עובדה היא, אם בית הדין לא יקדש את ראש חודש, אז לא יהיה מועדות. ישראל מקדשים את הזמן, זאת אומרת שהקדושה היא ביד הפה הישראלי. בדין חוקר את העדים, ועל סמך המחקר הזה אומרים מקודש מקודש, אז ממילא יוצא שהפה הישראלי עשה את זה. אז אם אני אומר פרשת נדרים שבא אצלנו בפרשה סמוכה לפרשת המועדות, בשניהם הם על ידי הפה הישראלי, ומתור זה ברור שאין עניין נדרים בעקום, שאין בהם הדיבור הנבואי שיש בכוחו להעלות את הוויה, בני ישראל בבל יחל, מה שכתוב זה בפרשה, ואינעקו מבל יחל. הכוונה אינה לומר שאין אצלם לאו דבר יחל, אלא שאין עניין הנדרים אצלם, ואין גורם שיהיה אצלם בל יחל, כי כל חלות הנדרים הוא רק מכוח הדיבור המיוחד לישראל, ואם כי העקום נודרים נדרים ודבות כישראל, שוב אין זה אלא הכנסה לרשות הקדש. למה באמת הם יכולים לנדור? כי הם אומרים עקום יכול לעשות את הבית שלו הקדש. אז אם הוא אומר שהדבר הזה קדוש, הוא אומר זה נכנס בכלל הדבר הזה. אני חוזר, אין זה אלא הכנסה לרשות ההקדש, ומאחר שבא הדבר לרשות ההקדש, חל עליהם שם הקדש כשאר נכסי ההקדש. וגם במה שמסתפק המשנה למלך, אתם רואים איך הוא הלך פה בעקבות הרב קוק, שהוא הכניס פה יסודות הלכתיים נטו. אני חושב שאפילו השימוש חלות זה שימוש ישיבתי קלאסי, כל מי שעוסק בנדרים בעולם הישיבתי מדברים חלות, פירושו של דבר שחל הדבר הזה, זאת אומרת יש לזה דין חלות של נדר. אז משתפק המשנה למלך, אם העקום ישנם בבל יחל, נהיין שווה נפשי החתיכה דייסורה. אדם יכול, אם אדם אומר, לא נראה לי, ההכשר הזה לא טוב, אני לא הייתי אוכל מזה. הוא לא יכול לאכול, כי הוא עשה, אחר לא חייב להתייחס במה שאומר, אין לו שום הוכחות. הוא יש לו, זאת אומרת, אדם עושה את הדבר לגביו כאיסור, אז המשלר מסתפק אם העקום יכולים לעשות דבר. צריך לומר שאם כי דבר ברור שאין כוח ודין נדרים אצל העקום, אבל יש להסתפק אם שמירת מוצא הפה כלולה באחת משבע מצוות בני נוח, אם במצוות דינים, זאת אומרת אחד משבע מצוות בני נוח, שיהיה משטר מדיני, לא חשוב איזה משטר, כל חברה אנושית חייבת לקבוע לעצמה נוהגים, נהלים, וזה מה שמסתתר מתחת המושג דינים. אז יכול להיות שאם הוא אומר שזה אסור עליי, אז זה חלק מהדינים הללו, או כברכת השם, שהרי נדרים כנדר, כנדר בפני המלך, שבועה כנשבע במלך עצמו, החילוק בין נדרים לשבועה זה דבר בפני עצמו. ובפרט לדעת רש"י והרמב״ם, שעיקר שבועה בשם היא, כמובר ברן שבועות למדי עמוד ב', ויתכן שגם כשנשבע בלא שם, או בנדר שאינו צריך שם, הוא בכלל הבזרעי של ברכת השם, הוא מחפש לומר מצד מה יחויב גוי בדבר הזה. אז הוא אומר זה או שחלק מהדינים, או שחלק מברכת השם, שכל חילול שבועה ונדר יש בו סרח גידוף השם. בכל אופן דין הנדרים מעיקרו אין אצלם, איך שלא נאמר, אבל נדר כעיקרון של נדר שהוא יכול לעשות את זה אין אצל הגויים. ומעלות ישראל אלו, קדושתם העליונה, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. נו, מה הוא עשה פה? כשחל פרשת מטות בפני עצמה, אז זה צריך להיות שבת ראשונה של בין המצרים כמו השבת, ואז מפתירים בדברי ירמיהו, והסיום בירמיהו הוא קודש ישראל השם, אז הוא שירבף פה גם את היסוד הזה של ההפטרה. הכוח העצמי, אז מה זה קודש ישראל השם? אז הוא אומר, כמו שיש קדושה, ובאמת זה הכוונה הפשטית של ירמיהו, מה זה ראשית תבואתו? כמו שראשית התבואה זה תרומה, ותרומה היא קודש, כביכול הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו ועשה את עם ישראל תרומה מכל העמים כולם. הכוח העצמי הטבוע בישראל שקודש הוא לשם, וכוח עלייתו הוא תרומתו מכל העמים ראשית תבואתו. כוחות אלה המרוכזים אצלו ועושים אותו לחטיבה מיוחדת ליוצר מעלה, ונותנים לו את היכולת להעלות את ההוויה מדרגה לדרגה. את הבנת מעלות אלו בעומקם ורוחבם, שעליהם בנוי כל יסוד סודה ועניינותה של היהדות, אמר בדיבור לראשי המטות. עכשיו הוא מנסה נקודה נוספת. רש"י בעקבות חז"ל שאלו למה מסרו את הדבר הזה לראשי המטות. הרי הדינים הללו בין איש לאשתו, בין אב לביתו, כל הדברים הללו קשורים לכל ישראל, למה אמר זה לראשי המטות? אז רש"י בעקבות חז"ל הסביר, מפני שחכם יכול להפר את הנדר, יש סטטוס מיוחד לנבחרים שהם בדרגה שלהם יכולים להפר את הנדרים וכו' וכו'. אז אמר, נדר הוא פטנט מחשבתי כל כך מיוחד שרק מיוחדים מיוחדים יכולים לתפוס אותו. מה זאת אומרת? יש קודש שהוא קדוש כי השם הקדיש אותו, שיש בני אדם שיכולים לעשות קודש, זה סוד מיוחד במינו שרק ראשי המטות יכולים להבין את זה, הבכירים שבעם. ולכן דבר על ראשי המטות לאמור לבני ראשי המטות, להגיד להם את הסוד, ולבני ישראל לאמור, אמר להם הדינים והודיע להם זה הדבר. הוא אמר להם, רבו ישראל, יש פה סוד גדול מאוד, ולא בקור אלא בזה. זאת אומרת, נאמר כך, למה, אני אגיד לכם איך אני הייתי ממתיק, או איך אני יכול להבין מה הוא התקבל לומר פה. כה אמר השם, זה כמו, זה לא אורגינל, זה הדבר, והתורה ניתנה בזה הדבר. כשאדם, יש מצוות דרבנן, איך יכול להיות שאתה עושה על עצמך מצווה דאורייתא אם אתה מקבל על עצמך בנדר? מותר לך בהחלט ללמוד על הסטנדר הזה, אבל אם אתה נודר שלא תהנה מהסטנדר הזה, אז אם אתה נהנה אתה עובר על דאורייתא, אתה עובר על דאורייתא שבא ליחל דברו. זאת אומרת, דיבור שלך יכול להפוך דבר לדאורייתא, דרגה גדולה מאוד. זה סוד שזה הדבר. זאת אומרת, זה יש דרבנן, דרבנן זה, זה, זה דרגה, אנשים כמונו בדרגה יותר גבוהה, בדרגה רוחנית, אבל דאורייתא זה הקדוש ברוך הוא יכול, משה רבנו יכול. אמרו לך, יש מקום אחד שאתה יכול להיות דאורייתא, דהיינו שאתה תעשה נדר, אתה תעשה נדר, אז אתה ממשיך. אז זה סוד, זה סוד ששייך לזה הדבר, לכן צריכים להגיד אותו לראשי המטות. ולכן כאן בחר הכתוב להקדיש את ההבדל בין כל לבין זה, מכיוון שבזה הדבר נתנו, הפה שלך הוא בעל כוח גדול מאוד, שאלו הם הדברים היותר עמוקים בשורשם, שרק הנבואה היותר עליונה של זה הדבר מגעת שם, וגילוי עליון יותר של כוח קדושת הדיבור הישראלי יש בדין התרת נדרים. מילא לדור לדור, אבל אתה יכול גם להפר את הנדר, שידם של ישראל לבטל נדר, לבטל דבר שהנדר יצר אותו ויש לו כבר מקום בהוויה בדרגתו. אז אמרנו שיש לכוח הפה דבר מיוחד בנו, הוא עשה את השימוש בסנדר לאיסור דאורייתא, אז זה דאורייתא. מה קרה? אתה בא אצל החכם ואתה אומר לחכם, אני נדרתי כי הייתי כעוס, אם הייתי יודע שאבא שלי לא יסכים לא הייתי עושה את זה. ואז מה קורה? ואז החכם מפר לך את הנדר. זאת אומרת, יש כבר ביד החכם לקחת דבר שהיה במדרגה של דאורייתא ולהפר אותו. זה רק ראשי המטות, זה רק אנשים מיוחדים. אני חוזר, שבידם של ישראל לבטל דבר שהנדר יצר אותו ויש לו כבר מקום בה והיה כדרגתו. על כן אתר נדרים פורחים באוויר. המשנה אומרת שלהתיר את הנדר לא כתוב מפורש, גם הפטנטים, ההנמקות, הם גם כן זה דברים אווריריים, אבל יש דברים שהם פורחים באוויר, והביטוי הזה הוא לא בא לשלול את הדבר הזה, הוא בא לסגב אותו. זאת אומרת, היתר נדרים ברעיון הוא יותר גדול מנדר. ליצור אתה יכול, אבל גם להפר אותו אין לו אחיזה בכתב כלל, מאחר שהוא כל כך מקורי ועליון שאין לו תפיסה בגבילין ובצורפי האותיות. אתם רואים את הסגנון של הרב, יש לעיתים שהדברים הם כל כך עדינים, הם כל כך רוחניים, שהם לא יכולים להיות כתובים. אז מה זה פורח באוויר? יש טקסט, יש גביל, יש קלף זה כתוב עליו, זה כתוב, אבל זה לא כתוב. אתה לומד מפה, כל מיני פטנטים כאלה שיותר נדרים פורח באוויר. אז אין לו תפיסה בגביל, אין לו תפיסה בצירוף האותיות, אבל הוא כוח הפה, ולכן הוא פרדוקסלי. מפני שהוא כל כך גדול, הוא לא יכול להיות כתוב. ומעלה נוספת של עומק קדושת ישראל מתגלה בדין התרת נדרים. החכם מתיר אפילו יחידי. דרך כלל אנחנו יודעים שיש מוסד שיפוטי, מוסד שיפוטי, נניח בנפשות 23, סנד בשאלות כלל ישראליות 71. חכם מתיר את הנדר. אם הוא חכם ברמה, הוא אפילו יחידי לא צריך. כי מדוע? כי נפשו המשכלת של החכם פועלת בהוויה אפילו כשהיא יחידה. היחיד הזה הוא בעל משקל. ואם אין יחיד, זה מה שאנחנו עושים בערב ראש השנה, וג' אידיוטות מפירים את הנדר במקום שאין חכם. האדרת מגיע בנוסח האשכנזי שאומרים בערב ראש שנה, כתוב שמעון הרבויס הדיינים מומחים. אז בנוסחאות המדויקות משמיט את המילה מומחים, כי אם הוא מומחה הוא לא צריך שלושה, מספיק לו אחד. ולא שמענו בימינו שמישהו במקום להטריח שלושה יהודים בערב ראש השנה כולם ממרים למקווה, הוא מושיב אותם, תשמעו את כל הדרוש שלי, הוא מושיב שלושה. אז הם ג' אידיוטות. אז מה מתברר? כי כל ציבור, אפילו היותר קטן של ישראלים, שלושה יהודים, יש לו כוח כשל נפש שלמה משכלת. כי הציבוריות הישראלית איננה רק צירוף של פרטים. אתה חתיכת גורנישט, והשני גם חתיכת גורנישט. אתה לוקח אותם, יש לך בסך הכל שלושה גורנישטים, אז זה טעות. שאתה לוקח שלושה יהודים, שלושה יהודים מהווים מוסד. זה כבר ציבור, יש לזה כבר משמעות, משמעות שיוצרת משקל מיוחד. נדמה לי שבשם הרבי מלילוב אומר, ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים. אומר, סגולה זה סגול. הסגול, כל כמה שאתה מסובב, שלושה, אתה מסובב את המקרה, מסובב את המקרה, הוא נשאר תמיד סגול. זאת אומרת ש שלושה יהודים, אתם רואים איך הוא חדר גם בפרטי הדינים, שלושה יהודים, בלי שאתה חוקר למשקל של כל אחד מהאישיות, אתה אומר לא, זה מוסד בפני עצמו. על זה הוא לא דיבר. אני חושב שהבעל לאישה הזה, הרי גם מבחינת ההלכה, זה רק נוגע בדברים שבינו לבינה. זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא, זה קשור לתא המשפחתי. זאת אומרת, כי יש לאישה מחויבויות למוסד המשפחתי, ואם היא מבקשת לערער אותו, אז הבעל שהוא אחראי למוסד המשפחתי יכול לבטל את זה, כמובן בתנאים המקבילים שהתורה אמרה וכו'. הציבוריות הישראלית איננה רק צירוף של פרטים, אלא בריאה בפני עצמה, ציבור. והציבור שהוא מורה בכלל ישראל, יש לו את כוח הכלל, ואפילו שלושה אידיוטות יכולים להתיר נדרים בכוח הכללי של כנסת ישראל. כנסת ישראל מיניאטורית, שלושה אנשים מהווים בדין, מהווים משהו, אבל לא מפני שהם אחד פלוס אחד פלוס אחד, אלא כי הם מהווים איזה ציבוריות. אני חושב שגם אני חושב באידיאולוגיה המשפטית, שאתה לוקח שלושה, אז לא שאתה בורא אותם כל אחד, כי אתה כל אחד בפני עצמו באמת לא היה, היה, היה. אבל השלושה האלה מהווים איזה מיסוד, והמיסוד הזה זה חלק מהציבור הישראלי. אז יכולים להתיר נדרים בכוח הכללי של כנסת ישראל, שהיא הנפש המשכלת הכללית. תלמידו המדבק בפרגליו ושוטה בצמא את דבריו. נדמה לי שאם הייתי עושה תרגיל ולא הייתי קורא לא את ההקדמה ולא את הזה, אפשר היה לחשוב בהחלט שזה הרב קוק אומר את זה. זאת אומרת, אתה שומע פה את הסגנון, אתה שומע פה את הדרך, וזה עוד היה לפני שהוא נעשה חתן. אבל בצניות הוא תלמיד שמחכה טוב את רבותיו, ו יש לנו כמה כאלה שהיה להם כוח חיקוי, אבל כאן זה חיקוי יצירתי. זאת אומרת, הוא תפס את השנית, תפס את זה, ונדמה לי שאמר דברים מסתום. אפשר כמובן להראות את זה, הוא לקח מהרב קוק פה משהו, בהרבה שיחות, ולכן הרב גם יחמיא לו, שאמר דברים עם התחלה, עם סוף, עם יסודות, ואת היסודות הללו, גם יסודות של הלכה, גם יסודות של הגות, גם יסודות של כלל ישראל, גם יסודות של פשט. נדמה לי ש... יש לי ספק אם להכניס את זה לשמועות ראייה, שזה אולי יהיה נטו. אבל על כל פנים, יש לפנינו שיחה טובה על מתות, כשהרב קוק גם הסכים לדברים האלה. טוב, הקדוש ברוך הוא יעזור שזה יעזור גם שם לעזתים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.